כל חי אונליין, 93fm.co.il.
בוס שמטפל בעובדים. אבא לא מחפש שהבן שלו יעשה משהו כדי לאהוב אותו. גם אם הבן לא עושה כלום, נולד תינוק, לא עשה שום דבר, האבא אוהב את הבן שלו אהבת נפש. בוס הוא שמח בעובד כשהעובד עובד טוב, שהוא עובד מוצלח, וככל שהוא עובד יותר טוב, הוא יותר חשוב לו, הוא צריך אותו למערכת, הוא צריך אותו למקום. הבדל ראשון. הבדל שני, אבא, בוס, נותן לפועל שלו, יש לו עובד בזה, צריך איזה עזרה. אני מוכן לתת כפול מזכורת, פי שלוש, פי ארבע, לעזור איזה משהו, אבל יש גבול. אבא, בשביל הבן שלו, ימסור את הנפש, לא עלינו יש שריפה, אבא ייכנס לתוך אש בוערת כדי להוציא ולהציל את הבן שלו. זה אהבת אב לבן. ההבדל השלישי, שהוא המפתח, בוס עובד, יש אבל כללה, אחד מהעשר כללות שהתקלל אדם הראשון, בזעת אפיך תאכל לחם. תמיד עבודה זה דבר קשה, תמיד בעבודה לא תמיד נוח, לא שמחים תמיד, יש קושי, אבל בן שמח לעזור לאבא שלו, וכשהוא עזר לאבא והוא שמח את האבא, אין דבר שמרנין לו את הלב יותר. מוריי ורבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, עם כבנים, עם כעבדים, אתם יכולים להחליט איך אתם איתי. כל 40 יום של חודש אלול, ראש השנה ויום כיפור, אנחנו בבחינת עבדים. תביאו מעשים. איזה עובד אתה? מה הבאת לי? איזה קבלות? איזה תשובה עשית? מה עשית? על פי התשובה אתה מקבל את הברכה. כשמגיע יום הושענא רבה, שימו לב שזה שיא השיאים. לוקחים את הערבה, אין בה לא טעם ולא ריח, לא תורה ולא מצוות. משתמשים רק בערבה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך כמו אבא לבן, גם אם לא עשית כלום, אתה ערבה. עד היום היית לפחות מחובר להתרוג, התחברת לתלמידי חכמים, התחברת למישהו, היום אתה לא מחובר, עזבת אותם, יצאת לעמוד לבד, אתה כמו ערבה בלי טעם ובלי ריח, אבל אני אוהב אותך, אני ממש מוכן לעשות הכל בשבילך, למה? כי אתה בן שלי. במה נמדד? זה ששמחנו כל חג הסוכות, זה שהייתה לנו שמחה והתנהגנו כמו בנים, אפילו שעזבנו את הבית, אפילו שהתנתקנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך אהבת נפש גם בלי שום מעשה. שמו לנו את יום החיתום ביום הושענא רבה בסוכות בשביל הנקודה הזאת, כדי ללמד אותנו, גם אם לא עשית כלום, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, אם הבן עושה נחת רוח לאבא, איזה שמחה יש לאבא לעזור. אבל מרוב רחמיו של הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הדבר הזה. אני רוצה לספר לכם כמה זה חשוב. ישיבת מיר בשנת תפשין הייתה בעיר מיר. בהגיע שמחת תורה והם שמעו שהגרמנים מתקרבים ותופסים ערים שלמות ושוחטים שם את כל האנשים, הורגים אותם, משחטות. היה פחד גדול. אמר להם ראש הישיבה והמשגיח רב חצקה לוינשטיין, אתם בשמחת תורה רוקדים אותו דבר. הם ישבו ורקדו בשמחת תורה עד כלות הכוחות. אבל הם הוסיפו לשיר שיר אחד. עוצו עיצה ותופר. דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. בבית חשבן, בלילה האחרון שהיה עוד אפשר לצאת, כל תלמידי ישיבת מיר ובני משפחות הרבנים הצליחו להימלט ולא נעדר אחד. ראש הישיבה, הרב קמאי, אמר, אני נשאר עם הקהילה, אני לא עוזב את הקהילה כקברנית שאין לה רואה. שבועיים אחר כך, יוטט במר חשבן, הם הרגו את ראש הישיבה עם כל בני הקהילה שלו, והוא נעמד בתוך הבור כדי שכל גופו יזכה לבוא לקבר ישראל. הוא ביקש שלא יראו בו כשהוא נמצא מחוץ לבור. הוא רצה למות בתוך הבור. אמר רב חצקה לוינשטיין, היה נס הצלה אדיר לכל בני ישיבת מיר. הוא אמר, אתם יודעים מה היה הרגע שגרם את הנס ההצלה? בראש השנה של אותה שנה, אתם יודעים איזה תפילות היו? איזה בחיות? ביום כיפור הקירות בחו איתם ביחד. אבל רב חצקה לוינשטיין אמר, שמה שגרם את הישועה הנפלאה, שהם הצליחו להגיע עד שנחאי שבסין ולהינצל, מי גרם להם את הישועה הגדולה הזאת?
השירה והשמחה הזאת שהייתה להם בשמחת תורה. השיר, עוצו עצה ותופר, דברו דבר, ולא יקום כי עמנואל. שאדם יודע שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, הוא שמח. לבן עוזרים במסירות נפש, גם בזמן של חרון אף, נתן להם הקדוש ברוך הוא הצלה נפלאה. כתוב בתהילים, כתוב בתהילים, בפרק יושב בסתר, כי בי חשק, אם אתה עושה את המצוות עם חשק, בואו תראו לאיזה מתנות השם מבטיח. כי בי חשק, ואפלטהו, אני אתן לו פלטה, ואסגבהו, אני ירומם אותו, יקראני, הוא רק יקרא לי, כי אבא לבן, רק הבן קורא בלי מעשים, ואהנהו, הוא לא ישאל אותו איזה קבלה קיבלת, יקראני ואהנהו, אחלצהו, אחבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו בישועתי. תסתכלו איזה ברכות. על מה? כי בי חשק. הוא עושה את המצוות עם חשק. הוא עושה את המצוות עם שמחה. הוא מראה שהוא בן של הקדוש ברוך הוא. בשביל בנים מוסרים נפש. בשביל בנים עושים הכל. אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא. יש בת שלמדה בסמינר אופקים בדרום. אחד הרבנים שם, הוא נותן שיעורים מרתקים ומאוד מלבבים. אחת הבוגרות של הסמינר, היא גרה בארצות הברית. היא נסעה לארצות הברית והיא עובדת שם. הגיע חודש אלול האחרון שהיה עכשיו. הבת יושבת בעבודה בארצות הברית והיא מרגישה שיש לה קרירות, אין מי שמכניס לה את האווירה של התשובה של ימי הרחמים והסליחות. היא מתקשרת לרב שלה כמה פעמים, שהיא מאוד מאוד הייתה אוהבת לשמוע את השיעורים של דוק בטלפון מארצות הברית, אבל הרב לא הצליח לענות, א' כי הוא לא הכיר את המספר, ב' הוא היה עסוק חודש אלול, שיעור אחרי שיעור, הרצאה אחרי הרצאה, לימוד אחרי לימוד, חברותה אחרי חברותה, לא היה יכול לענות. והבת מנסה פעם אחר פעם. בבוקר היא מנסה, שם השעות יש הפרשי שעות, היא מנסה, והיא שומעת את הרב פותח, והיא שומעת אותו נותן הרצאה. והיא שומעת את כל ההרצאה שהוא נתן בסמינר. ובדיוק ההרצאה הזאת הייתה בנקודות שהיא הייתה צריכה את החיזוק הגדול ביותר. כשהוא גומר, הוא מרים את הטלפון, אומר, כן, איך שמעת את ההרצאה? ואז מתברר לו להפתעתו שזה בכלל משהו אחר. הוא אומר לי, מעולם, אני לא עונה בפלאפון בשעת השיעורים וההרצאות. אני לא עושה דחייה, לא עושה כלום. בא אליו אברך ואמר לו שאשתו עובדת, מטופלת וילדים, אם רוצה לשמוע דברי תורה ודברי חיזוק. אמר לו, היא לא יכולה לשמוע, אכפת לך שתיתן שיעור, אני אגיד לאשתי להתקשר, תחרוג ממנהגך, תדליק את הפלאפון, תפתח אותו, שיר אותו עובד, שהיא תשמע את ההרצאה. הוא אמר, מה אכפת לי, אני נותן את ההרצאה, הטלפון יהיה דלוק, מישהו ישמע אותו וישמע את ההרצאה, הנה מה טוב. התקשרה אברכית פה מארץ ישראל, אחרי חצי דקה התנתק הטלפון. מי מתקשרת? זאת מארצות הברית, שזקוקה לשמוע חיזוק. והוא, לפי ראשו, זאת האברכית. הוא משאיר את הטלפון דלוק, הוא לא אומר לא, 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 שלום. והיא שומעת הרצאה שלמה. הוא אומר לה, תסתכלי מה זה, יושבת בת בארצות הברית. לא עשתה איזה מעשה גדול. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותה. את רוצה להתחזק, את רוצה לשמוע את דבר השם. את תשמעי את דבר השם. הרב לא עושה, היא תבוא אברכית, תתנתק הפלאפון. כל זה בשביל מה? שאת תוכלי לשמוע את השיחה שכל כך התרגש ממנה. לא חצי, לא כמה דקות. שיחה של שעה שלמה. יהודי שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, קשה עליי פרדתכם. בוא תשב איתי ביחד. אני רוצה לשבת איתך בשמחת תורה. את הבן, קשה עלינו הפרידה. מעובד, שולחים אותו לחופשה. מגיע שמחת תורה מיד אחרי הושענא רבה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בנים, את הבן שלי אוהבים בלי התניות. את הבן אוהבים בכל מצב שלו. מוסרים את הנפש בשבילו. זה המתנה הנפלאה של יום הושענא רבה. זה השמחה שלנו ביום הושענא רבה. אני רוצה לספר לכם. רב מאיר מפרמישלן אומר, הללו את השם בתוף ובמחול.
אומר, מה זה בטוף? מה זה משנה? בטוף, במינים, עוגב, יש כל מיני כלים. מה מיוחד בטוף? אומר, מי שיסתכל בספר תהילים, המילה טוף רשומה תף פי, בלי וו. הוא אומר, יש 480 שעות. מראש השנה עד הושענא רבה. אומר הקדוש ברוך הוא, איזה הלל, איזה חיזוק. יושבים עם ישראל בכל מקום שהם, מעללים אותי ב-480 שעות של עבודת השם, ביניהם יום כיפור, עם הצום, עם התשובה, עם התפילות, עם הדמעות, ביניהם השופר של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, שבת תשובה, סוכות. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל יש משהו ששווה לזה, אתה יודע מה? הוא במחול. אם אתה שמח, אתה עושה את עבודת השם עם החול, אתה מגיע לעבודה של 480 שעות של ימים נוראים, של הימים הקדושים, כי מי ששמח הוא מתייחס לקדוש ברוך הוא כאבא, ואם אתה מתייחס לקדוש ברוך הוא כאבא, אבא יש לו הנהגה אחרת עם הבנים, הוא מוותר תמיד לבנים, הוא מחפש תמיד את הדברים הטובים שהוא יכול למצוא בהם, זה מה שהוא מחפש, זה המתנה הנפלאה של השמחה במצווה. כמה זה צריך לרומם את האדם. סיפר רבי רוחם אולשין, ראש ישיבת ליקווד, שבישיבת ליקווד רקדו בהקפות של שמחת תורה, ועשו ריקודים גדולים, ובאמצע הריקודים שהם רוקדים, נכנס בחור ממשפחה שאינה שומרת תורה ומצוות, והוא רואה מאות בחורים, רוקדים שעות, נוטפים עגלי זהה, לא שותים כמעט, מי מדבר על אלכוהול חס וחלילה? שמחים. הבחור הזה התרגש. מה המנוע שמרים בחורים שעות על גבי שעות? הוא ניגש לראש הישיבה ואמר לה, אני רוצה להתקבל לישיבה. הוא שואל אותה, אתה יודע גמרא? מעולם לא למדתי. משנה? לא יודע מה זה. חומש? לא קראתי. ישיבה? פה לא באים בלי שיודעים כלום. אומר לו, למה אתה רוצה לבוא לישיבה? אומר לו, ראיתי את ההתלהבות והשמחה שהייתה בשמחת תורה, החלטתי שאני רוצה להיות שייך למקום ששמחים בו. אני רוצה לבוא לישיבה. הבן אדם בלי תורה, בלי מצוות, בלי כלום. ראש הישיבה ראה כזאת התלהבות של טהרה, אמר לו, אני מקבל אותך לישיבה. הוא סידר לו חברותות שילמדו אותו חומש, לאחר מכן משניות. מערבה, מבלי טעם, בלי ריח. הבחור הזה התעלה, מספר הרב אולשין, ראש ישיבת ליקווד. הוא התעלה והתרומם, והתעלה והתרומם. הראש ישיבה לקח אותו כחתן לבת שלו, והיום הוא מגיד שיעור בישיבה. הוא רם בישיבה בליקווד. מי הפך אדם בלי ריח, בלי תורה, בלי מצוות? הוא התחבר לשמחה. הוא התחבר להקדוש ברוך הוא. כשמתחברים, פה יש את הברכה. רב נחום פורצוביץ', ראש ישיבת מיר, הלך פעם ברחוב, והוא ראה בחור שהולך. הוא ראה את הבחור מחייך. ראה את הבחור השני הולך, ראה אותו עם ראש מורכן. הוא אמר, זה לומד מצוין, זה לא לומד. שאל אותו, מי אמר לך? שתי בחורים. נראים אותו דבר. הוא אמר, פשוט. עץ שהוא מחובר, הוא מלבלב, הוא פורח. עץ תלוש, הוא נובל. הוא אומר, מי ששתול בבית השם, מי שמחובר להקדוש ברוך הוא, הוא תמיד מלבלב, הוא תמיד פורח. תדע לך שהוא מחובר. אם אתה רואה אותו לא שמח, תדע שהוא לא שתול. יש שם ניתוק, הוא לא מחובר להקדוש ברוך הוא. אני יכול לדעת אם הוא שמח או לא שמח, אני יכול לדעת אם הוא לומד או לא לומד לפי מידת השמחה שלו, כי השמחה היא גילוי על החיבור שלו להקדוש ברוך הוא. כמה אדם יכול לזכות על ידי השמחה כשהוא שמח, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו מיד בצורה הזאת, הוא מתנהג איתו בדרך הזאת. מוריי ורבותיי, אני רוצה רק להביא לכם רעיון ממש קצר. אנחנו עושים שמחת בית השואבה על מצוות ניסוך המים. מה זה ניסוך המים? כשאדם מביא קורבן, שגם זה קורבן ציבור, מביאים קורבן, מביאים מנחת סולת, ומביאים יין. בחג, מיד גומר. אני מיד גומר.
מביאים מים, על שאיבת המים יש שמחת בית השואבה. מה יש במצוות ניסוך המים שעושים עליה כזאת שמחה גדולה, מוריי ורבותיי? אני רק אומר לכם רעיון קצר. אתם יודעים מה יש בניסוך המים? המים ביום השני לבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא הפריד בין המים העליונים למים התחתונים. המים התחתונים בוכים, שם מים, היינו קרובים לקדוש ברוך הוא, היום הרחיק אותנו השם. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מפייס אתכם. במה אני מפייס אתכם? בעזרת השם, יהיה מצוות ניסוך המים, יביאו קצת מים מהמעיין, וינסחו אותם על המזבח, ייקחו דומם, ויהפכו אותו מדומם, בלי כלום, יהפכו אותו למצווה. וזה מרגיע את המים. מי שפעם היה בים, הוא שומע רעש של הגלים. הרעש של הגלים זה הבכי של הים. הבכי של הים הוא שואף להתקרב להקדוש ברוך הוא. יוצא שבמצוות ניסוך המים יש פיוס לבריאה של הקדוש ברוך הוא. המים התחתונים, כל המים שנמצאים בעולם, הימים, הנערות, המעיינות, שהם בוכים, הם מתפייסים. כשיש פיוס לבריאה של הקדוש ברוך הוא, מיד יש שמחה בעולם. זה עצמו מביא שמחה. אני מסיים בסיפור שקרה אתמול בשכונת רמת הארון פה בבני ברק. היום בא בעל המעשה לספר לי. מי שמכיר את הבניינים ברחוב פוברסקי, זה בניינים שיש בהם אפשרות. הדירה יש בה שתי כיוונים, מלפנים ומאחור. היה לו סוכה, אחד התושבים, שנים רבות בצד אחד. הגיע אחד השכנים, אמר לו, אני רוצה לבנות סוכה עם רלסים, במקום שיהיה לך יש את הסוכה. מה התשובה של הרבה אנשים הייתה? אני פה שנים, תבנה אתה בצד השני, אתה יכול בצד השני. הוא מיד אמר לו, אתה רוצה לבנות? אין בעיה, אני מוותר, אני הולך לצד השני, אתה תבנה פה. בסוף הוא לא הספיק לבנות, רצה להביא את הרלסים לסדר, לא יצא. אבל הוא לקח את הסוכה שלו, בלי דין, בלי דברים, עבר לבנות את הסוכה בצד השני. אתמול, כידוע לכולם, ירד גשם. כשירד גשם, הרבה אנשים רצו לסגור, היה גשם חזק. והגשם היה עם אבק, ונכנס אבק לתוך הסוכה. רצו לסגור את הגגונים. היה שם יהודי שהגגון שלו היה גגון גדול שהיה מוטל בצורה מעונכת. הוא בא להחזיר את הגגון, וכנראה במשך הזמן הברזלים קצת החלידו, וכשהוא מנסה להחזיר אותו, הגגון נופל למטה, גגון כבד מלא ברזלים. אתם יודעים איזו סוכה הייתה צריכה להיות שם? הסוכה שלו. הוא העביר את הסוכה לצד השני, לא היה שם סוכה. הוא אומר, אם היינו שם, סכנת נפשות. גם אם לא היינו שם, הנזקים, נזקים עצומים. מי חסך את כל העוגמת נפש? מי חסך את כל הסכנה? זה שהוא ויתר בלי אומר ודברים. הוא לא אמר, יש לי חזקה, אני שנים נמצא פה. אני עברתי מיד לצד השני, אבל הוא לא בנה בסוף. הוא לא בנה. שתהיה לו אפשרות לבנות, אני הולך לצד השני. כשיש פיוס למישהו בבריאה, זה מביא שמחה לכל העולם. זה מצוות ניסוך המים, זו שמחת בית השואבה, שנדע כולנו להבין את מעלת השמחה במצוות, בזה אנחנו נעשים בנים של הקדוש ברוך הוא, נדע לחיות כולנו באהבה ואחווה, האבא שמח כשהילדים שלו אוהבים אחד את השני, ונזכה כולנו בעזרת השם, שיהיה לנו גמר טוב, פית כתבה בעזרת השם, ברכה והצלחה לנו ולכל ישראל אחינו, אמן ואמן.
אמן ואמן. יישר כוח לרב גואל אלקריף, שכעת ירצה על מעלת השמחה. אנחנו ממשיכים רבותיי עם הגאון הגדול, רבי משה שאול קליין, שידבר איתנו על כוחות האדם. מיד יעלה לדבר. אתם כאמור מאזינים לנו כאן ברדיו קול חי, 93 FM, מאולמי וקשל בבני ברק, חוב הרב מלצר 13 למי שרוצה להגיע. בהנחייתו של הרב דוקטור חיים מנחם בורל.
אנחנו מודים לרב הגאון
גואל
אלקריף מראשי הישיבה באזור של רמת הארון. השיעור הבא יהיה לילוי נשמת חמי רב יהודה ברבי שכר דוב הלוי זצל, ממייסדי יסודי התורה חוק חתם סופר בני ברק, חמותי מרת פרל פנינה עליה שלום בת רבי חיים מנחם לבית ניסל, רב מוישה ברב חיים מנחם ניסל דודנו, רב מאיר ברב יעקב פרומר. השיעור יינתן על ידי הגאון הגדול רב משה שאול קליין, שאני ברוך השם זוכה להסתופף בצילו. תודה רבה רב שמעון שרייבר שתמיד דואג עם הדברים האלו. אני ברוך השם שנים זוכה להסתופף בצילו, וברוך השם שזכינו עם ישראל ב-25 שנה האחרונים שיצאו פסקי הלכה גדולים ברפואה והלכה. גדולי ישראל חתמו עליהם, ומי שעומד מאחורי הקלעים זה הרב משה שאול קליין. וברוך השם הוא מדריך אותי גם בנושאים האלו של רפואה והלכה, וגם בדברים של ההוויה היומיומית. גם פה בערב רבותיי הוא עומד מאחורנית, וגם בספר שהוצאנו זה היה לפי ההוראה של רב משה שאול קליין. יש לך פסקי הלכה ושאלות ותשובות בגדולי הדור הקודם והנוכחי. לנשמה שיורדת לעולם, לכל נשמה יש את התפקיד שלה. אז הרב קליין אמר, התפקיד של הנשמה שלך זה להוציא את הכתבים של גדולי ישראל מהדור הקודם והדור הנוכחי. הרב קליין היה יד ימינו של מרן הרב אוזנר זצ"ל, והוא אמר לי את הדברים האלו רבותיי כ3-4 ימים טרם ליל הסדר. ובליל הסדר לפני כ2 הרב אוזנר עלה לשמיים במעייני ישוע. אנחנו מבקשים ממורנו ורבינו שהואיל להודות לו על כל זה. ונגמר עוד דבר, אני צריך להודות לבורא עולם שמזה 26 שנה אני הקטן ומשפחתי זוכים תחת יד בן ציון וחיה לקיים את השיעורי תורה אלו. וכמו שהקראתי לכם מקודם, הדברים האלו יוצאים. וגם למדתי מוריי ורבותיי, אני התחלתי בזה בחוץ לארץ, אחר כך הגענו לרעננה. ולפני 26 שנה ידידי רב אילן וולק, באתי אליו ואמרתי לו, אני נעשה פה שיעורי תורה, יש לי בעיה, כולם אומרים אל תעשה את זה, אף אחד יבוא לשיעורי תורה בליל שנה רבה, רק הספרדים עושים. אז לימדו אותי, אתה יוצא החוצה ואתה שואל מה לעשות, אומרים לך אל תעשה, תעשה הפוך. אז התחלנו בליל שנה רבה, וברוך השם זה מפוזר היום בכל העולם. אנחנו פה מדברים רבותיי, מאות אלפים שומעים אותנו ואולי גם רואים אותנו. אני רואה עכשיו שגם גלים אחרים משדרים את זה, ובכל המקומות זה קיים. והרבה הרבה זה בזכות מורי ורבי רב משה שאול קליין. אני מבקש מהרב לדבר בבקשה בנושאים האקטואליים שהרב מוצא לנכון, שנקבל עוד חיזוק לקראת חיתום הדין בבוקר שממשמש ובא. מורינו ורבינו בבקשה הרב קליין.
ובכן מאזינים יקרים, אתם על רדיו קול חי. כעת יעלה לדבר הרב משה שאול קליין, מיד אחריו הרב חיים ברויר, כמובן בשלל נושאים על כוח האדם, עוד נושאים על רפואה, וכמובן דברים מעניינים בהמשך, עד 4 לפנות בוקר. המשך האזנה
רבה. רבותיי, ברשות הרב דוקטור ברייר, שהוא זוכר ומזכה את הרבים, הוא עושה את זה הרבה פעמים בחירוף נפש ובמסירות נפש, ולפעמים הרבה פעמים זה עולה לו בבריאות ובכוח, ועם כל זה אצלו דעת תורה זה מעל הכל, וזה קובע את מהלך החיים. וזה אנחנו רואים את זה בכל פסיעה ופסיעה שלו, וגם בערב הזה. אנחנו בימים האלה עומדים לפני מסירת חיתום הדין, מסירת הפתקים, מה שכתוב בזוהר הקדוש. כל אחד ואחד קצת נרעד ונפחד. ונעצרים קצת לעמוד ולחשוב. זה באמת היה התכלית שהקדוש ברוך הוא עשה את הימים האלה. התחילו מלפני ראש חודש אלול, ההתעוררות של כל השופר, אצל הספרדים אומרים סליחות מהבוקר, אחרי זה מהסליחות מהשבוע של ראש שנה, אחרי זה מגיע יום הדין של ראש שנה, ספרי חיים, ספרי ביתים פתוחים לפניו, השם נותן הזדמנות של 10 ימים להתבונן, כמו שכתוב בחז"ל, על הפסוק, דרשו השם באימוצוי, קראו ובייסו קורויב, שהקדוש ברוך הוא אומר, בזמנים שאני קרוב, בזמנים שאני מצוי, זה אלה 10 ימים, שבין ראש השנה ליום הקודש, ויש אנשים שעדיין לא עד הסוף התעוררו, נתן להם עוד הזדמנות אחרונה ככה, עד השנה רבה, אולי יחזור בו, כמו שכתוב בפסוק, כולו יחפוץ במות המת, כי בשוב רשע מדרכו וחיה, כשבו הוא רוצה שהרשע יחזור בתשובה, אומרים איזו הפיוטים, שראש שנה ויום כיפור, הצופה לרעוש וחוף איזו יצוד, צופה לרשע מחכה לו לשמוע, אולי יחזור בו, נותן את ההזדמנות שלנו. ראיתי פעם רעיון, אולי כבר אמרתי את זה, כתוב בפרשת אתם ניצבים, כתוב שם שאתם ניצום מהם כילכם השם לקייכם, כשום שם כתוב את הרשימה, ראשיכם, זקניכם, שטריכם, כל ישראל, אחרי זה כתוב, מחויתב את צריך את שב ממכו. כותב את צריך השם ממך, זה שניהם אנשים פחותים, שרוצים להגיד מי אז עד אז, רוצים להגיד מי הגדול עד הקטן, מהתחלה עד הסוף, מהראש עד הסוף, מה זה חויתב את צריך ומה זה שם ממך, שניהם אנשים מאוד פחותים. שמעתי, ראיתי פעם רעיון, שכתוב, שב-15 באב, וזה יום שמחה, ולמה יום שמחה? אחד הטעמים שהיו גמרים לכרות את העצים של המערכה לבית המקדש, ושהתחיל הכוח של השמש להיחלש. יש אנשים גדולים שנזכרים, מתחילים את התשובה כבר מ-15 באב. כמו שכתוב בספרים, שאז מתחיל כבר להתנוצץ האורות של ימים הנוראים. יש כאלה שהם קצת פחות, ראש חודש אלול, גם כן כבר דרגה מסוימת. יש כאלה נזכרים יותר מאוחר, ימי הסליחות. נזכרים ראש שנה, נזכרים ביום כיפור. האחרונים שנזכרים, זה בימי הסוכות שמתפללים על המים, ניסוך המים שמענו קודם, מתפללים על המים, מתפללים על הפירות, זה הם אלה האחרונים שנזכרים. אז מזכירים, מאיך הייתם ואצלכו, מאלה שהם הכי גדולים שנזכרים מההתחלה, שגומרים לחטוב את העצים לבית המקדש ל-15 באב, עד שואב ממך, את אלה שזכרים ברגע האחרון, בראשן הרב שכרום גומרים להתפלל שם על המים. אבל לכולם יש מקום. המקום זה עדיין לכולם. הקדוש ברוך הוא נותן את ההזדמנות לכל אחד ואחד. פתח לנו שער בעת נעילת שער. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם שבדרך כלל במשך השנה הוא נמצא במרוץ של חיים, יום בא ויום הולך, אין לו את הזמן לעמוד ולהתבונן על דרכיו, האם הוא עושה טוב או לא עושה טוב, לעשות את חשבון הנפש. כל אחד יודע שבעסק שרוצים שיצליח, אז צריך מפעם לפעם לעשות חשבון, לדעת מהם הרווחים, מהם ההפסדים, האם כדאי להמשיך, האם כדאי לעשות איזה שיפוצים, איזה משהו יותר טוב. אם לא עושים את החשבון הזה, יכולים ללכת לבנקרוט, לפשיטת רגל. אצלנו זה הזמן שלנו נעצרים, חודשים, החודש הזה, נעצרים מהמרוץ, מתחיל להתבונן האם הדרך שאנחנו הולכים היא דרך טובה, או חלילה לא. כמו שקראנו בפרשיות אחרות, שהשם נותן לנו שתי דרכים, ראי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המובס וסורו, ובחרתו בחיים. השם נותן את האפשרות לאדם לבחור. הוא בא לעולם הזה, יש לו את הכוח לבחור. יכול לעשות טוב, יכול לעשות חלילה לא טוב. זה הכל בכוח האדם. כוח האדם לבחור בטוב. וכתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא מדמה את עצמו לאבא שאומר לבן שלו, יש לנו כאן שתי אפשרויות, הוא אומר לו, תסתכל, תבחור בזה, זה הכי טוב, ותקח את הצד הזה, זה הכי טוב. ומציינים את הפסוק, השם מנוס חלקי וחויסי, אתו תוימך גרולי, כשבוכי כמו תומך בגורל, תחזיק את זה, זה הטוב. בעולם הזה יש שתי דרכים, כל אדם בא לעולם הזה, יש לו עבודה, הוא לא בא סתם. אדם זה לא מותר, אדם הבאימה, זה לא הבאימה שהולדת, מתה, אין תכלית בחיים שלה. אדם בא לעולם הזה, הוא בא לעשות משהו. הוא בא לעולם הזה, או שהוא בא, יש לו תפקידים, אחד יש לו תפקיד בהרבצת תורה, אחד יש תפקידים של מוסר, יש לך אחד יש תפקידים בפסקי הלכה של רפואה והלכה, כל אחד יש לו תפקידים בעולם, זה לא באים סתם לעולם. ואיך אדם יודע מה התפקיד שלו? אם הוא רואה מהשמיים, מכוונים אותו לאיזה מין כיוון מסוים, שהוא רואה שזה הולך לו, הוא צריך לתרוש ישיבה, הוא יכול להיות צריך להתעסק פרנסה, אבל מה שמעתנו באמונה, ולהחזיק תורה, כל אחד רואה איך שמכוונים אותו מהשמיים לדבר שלו, אבל לא באים סתם, יש תפקיד לכל אדם ואדם בעולם הזה. האדם בתפקיד שלו, הוא צריך לעבוד ולהצליח בתפקיד שלו. חז"ל אומרים בסוף מסכת סוכה, יצרו של אדם מתגבר עליו, מתחדש עליו בכל יום ויום, וימלא הקדוש ברוך הוא עוזרוי לא יכול לו. כל יום יש יצר הרע שכל יום מנסה. כל יום מנסה להפיל את האדם. כל יום מנסה לראות אולי יצליח לשבור אותו ולסיט אותו מהדרך הטובה לדרך הרעה. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יכול לו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, אבל השם לא יעזבן בידו. מה זה יצרו של אדם מתחדש כל יום ויום? ידוע מה שכתוב בספר מוסר חובות הלבבות לפני 1,000 שנה. אז הוא מביא שם מאמר החכם שהוא ראה חיילים חוזרים מהמלחמה, והם שמחים וצועלים, הם הצליחו להתגבר על האויב. אמר להם החכם, שבתם ממלחמה קטנה, אבל אתם עתידים עדיין למלחמה גדולה. שאלו את החכם, מה זה מלחמה גדולה? אנחנו כבר עברנו את המלחמה, עוד מלחמה יהיה לנו, בקושי עברנו את זה. לא, זה מלחמה קטנה. מלחמה הגדולה זו המלחמה שיש לו כל אדם ואדם עם היצר הרע שלו. לכל אדם יש את היצר הרע שלו. אחד יש לו ניסיון בין אדם לחברו, בקנאה. אחד יש לו ניסיון לרמות, חלילה. אחד יש ניסיון בין אדם למקום. כל מיני דברים, יש ניסיון, כל אדם יש לו את הניסיונות שלו. והניסיון הזה, זה יצרו של אדם. זה הדבר, בשביל זה הוא בא. הוא בא בשביל דבר מסוים. יכול להיות שיש לו אפשרות, יש לו בקלות עושה את כל המצוות, חוץ מצווה אחת. מצווה אחת קשה לו מאוד. יש איזה מאמר מעניין מאוד, פרשת עקב, חושב בשריק על מהאורחיים הקודש. כתוב על הפסוק, כל המצווה שנדויכם צווחו היום תשברי לעשוי. כל המצווה, אני חושב שבהסחנה, כל המצווה, מה זה כל המצווה? אז הוא אומר, כשבוכי נתן לאדם תייג מצוות, יש 248 מצוות עשה, ו-365 לא תעשה. וכתוב שזה נגד רמח מצססר, נגד הרמח איברים של האדם, והשסר לא יססר כנגד הגידים של האדם. אז האדם יגיד, אני מקיים את רוב המצוות, רוב המצוות אני מקיים, יש לי כמה מצוות יחידים שקשה לי לקיים. אז לא נורא, מה יקרה זה, רוב המצוות אני מקיים? כל אדם מסתכל לפי הרוב, והרוב הזה מספיק. אז הוא אומר, משל, למה הדבר דומה? אדם, היה לו כאב חזק מאוד מהאצבע הקטנה שברגל. מאוד כאב לו הרגל. הוא הקים, מרוב הכאבים, הוא הקים צעקות. בא אליו, הבן אדם אומר לו, אני לא מבין. יש לך רמח איברים. יש לך 248 איברים. 247 בריאים ושלמים. יש לך איבר אחד קטן שכואב לך. מה אתה עושה צעקות? מה נורא? איבר אחד, רוב הבן אדם הוא בריא, מה הבעיה? מה התשובה? אדם שותה. אם כואב האיבר הקטן, זה כאב לכל הבן אדם, הכל קשור אחד מהשני. אי אפשר להגיד שרק איבר קטן כואב וזה שום דבר. איבר הקטן הזה שכואב, זה כל הבן אדם כואב לו. זאת אומרת, אותו דבר, כשאדם חושב, אני מקיים 247 מצוות עשה, מצווה אחת קשה לי לקיים. נו! התורה, כל המצווה שאנחנו יכולים לצווחו היום, תשמעו לעשות. זה לא עוזר שעושה רוב. על כל דבר ודבר, זה כמו עבר של בן אדם. זה מצווה כמו מצווה אחת. ואי אפשר להגיד שזה אני לא מקיים, מספיק שאני מקיים רוב. ובפרט, שבדרך כלל הקושי, במצווה מסוימת שיש לאדם, או בעבירה מסוימת של האדם, קושי בה, שזה הוא בא לעולם באמת. הוא לא בא לעולם בשביל הדברים שזה קל לו. האדם בא לעולם בדברים שזה קשה לו. הדברים שיש לו נגד הטבע שלו, התכונות הנפש שלו, מקשים עליו. ושזה הוא בא לעולם. ואם יבוא אחר כך, אחרי 120 שנה, לפני כיסא הכבוד, ויגיד, אני קיימתי ריש ממזיין מצוות, אבל המצווה הזאת היה קשה לי. אז יגיד, בשביל זה שלחתי אותך. כל זה שסחבת בעולם 70-80 שנה, אז רק בשביל המצווה הזאת. מה זה רק איזה לא קיימת? בשביל זה באת. איפה שהקושי של האדם, שם זה, שם הוא נמדד. יצרו של האדם מתחדש עליו כל יום ויום. זה הקושי, הקושי של האדם, שם הוא צריך באמת להתחזק. אני רואה לפעמים באים אליי אנשים, אומרים, נכשלתי בדבר פלוני, זה היה קשה לו. אז רוצה בשביל זה להגיד 10 פרקי תהילים כל יום, או שיתחזק ולתת צדקה. אז אומר, הבעיה שלך זה התהילים? הבעיה שלך זה הצדקה? הבעיה שלך זה המצווה הזאת, העברה הזאת, תתחזק בה. אל תחפש את הדברים הקלים שלך, שם אין לך ניסיון. לא זה התיקון שלך. התיקון זה דווקא במקום שקשה לך. שם זה התיקון. משל למה הדבר דומה? אחד איבד את הארנק שלו. איבד בחושך. אז בחושך קשה לחפש. הלך לחפש את הארנק באור. אז אמרו לו, מה אתה מחפש כאן? אני מחפש כאן, שכאן יש אור. אבל לא כאן איבדת את זה. לא זה התיקון שלך, במקום שקשה לך, זה העבודה שלך. העבודה של האדם זה מקום שקשה לו. זה העבודה של האדם. יצרו של אדם מתחדש לה בכל יום ויום. זה העבודה של הבן אדם, שזה הוא בא לעולם הזה. אדם בא לעולם הזה, ובזה הוא נמדד, ועיקר חשבון הנפש הוא בדברים שקשים לאדם. לא בדברים שקל לו. יש דברים אחד, קל לו להתפלל, אבל קשה לו, שמירת עיניים קשה לו. קשה לו, הולך ברחוב, מסתכל כאן ושם, מסתכל במקום שלא צריך להסתכל. צריך לדעת, לא, זה הבעיה שלך, על זה אתה צריך לעבוד. זה לא מספיק שאתה תתפלל עוד חצי שעה, ותגיד עוד 10 פרקי תהילים. לא משנה מה שתעשה, מה שקשה לך, שם אתה צריך לעבוד. יצרו של אדם מתגבר ומתחדש על כל יום ויום. יש דוגמה קטנה, יש נשים שמת יראות שמיים, הן מתפעלות 3 פעמים ביום, הן מקפידות, אומרים אפילו פרק שירה, כל מיני דברים יפים. אבל כשבא לנושא של צניעות, של השם על כל סנטימטר זה ניסיון, מלחמה על כל סנטימטר, אומרים לה, הרבנים אמרו, שצריך ללכת עם הסמלה, חצי שבין הרגל לקרסול, למה את הולכת קצת פחות? לא, זה לא קשה לי, לא מספיק, אני אתפלל 3 פעמים ביום, אני עושה חסד, לא זה הניסיון שלך, לא זה העבודה שלך, הקושי שלך זה דווקא נמדד בזה, הסנטימטר הזה, זה נמדד, זה הקושי. יש איזה ממרה מעניינת, שראיתי שהחידה, חידה זה היה אחד הגדולי הספרדים לפני 200 שנה, קצת יותר אולי. אז הוא אמר, הוא מביא את זה כבר מלפני כן, מגדולים מלפני כן. כתוב, ויאמר השם, וירא השם כי רבה רעת האדם, וכל יצר משהו הסליבוי רק כל היום. אז הוא שאל, רבה רעת האדם, פסוק בסוף פרשת בראשית, רבה רעת האדם זה כה הרבה, זה היה לפני דור המבול, וכל יצר משהו ליבו רק היום, רק זה ממעט, רק זה תהיו הזה מצמצם, ממעט. מה זה נקרא ממעט? אז הוא אמר, הפשט הוא. בעצם, זה רבה רעת האדם. רעת האדם זה רבה. אבל מה עושה יצר הרע? וכל יצר משהו אצלי בו היא רק כל היום. כל הזמן הוא מצמצם, לא נורא, זה לא כזה גדול, לא עברה כזאת גדולה, זה עברה קטנטנה כזאת, לא עברה גדולה. רק כל היום, מצמצם את זה, לא נורא, זה קצת קשה, לא את זה, זה לא מדויק. רבנים אולי קצת מגזימים, אני עושה קצת פחות, כמעט, אין כמעט, רק כל היום, לצמצם, מצמצם את הרע, זה יצא הרע, תמיד אומר, רק, לא נורא, רק כל היום, וזה בכל דבר שיש ניסיון לאדם. מה יש? הלכתי ברחוב, הסתכלתי אפשר לא צריך, זה לא עשיתי שחלילה שום מעשה, לא שום מעשה רע, מחשבה לא טובה, הסתכלות לא טובה, לא, זה דבר גדול, זה רק רע, הוא עושה את זה קטן את הרע, זה לא כזה קטן, זה גדול מאוד, רק כל היום. זה הניסיון של האדם, והקושי שלו שם הוא נמדד. שמשל, שכתוב במדרש, שהבעל שם טוב הקדוש היה אומר את זה לבעלי תפילס ובעלי תוקעים לפני ראש שנה. וכתוב את זה במדרש. מדרש כתוב פרשת וישלח, כשיעקב אבינו מצא את עשיו, אחיו, אחרי שהוא פייס אותו עם מנחה, עם כל מיני דברים, השתחווה לו. אז הוא מביא שם איזה דבר מעניין מאוד. זה כאילו משל, או כאילו סיפור כזה. היה פעם שאריה כעס, אריה הוא מלך החיות, הוא כעס מאוד, כעס גדול מאוד על החיות. הם כולם לא התנהגו אותו כמו שצריך. והחיות היו צריכים לפייס אותו, ולא ידעו איך, פחדו ממנו, הלכו לשואל, שהיה פיקח שבחיות. ושאלו את השואל, אולי תתן לו עצה, מה אנחנו עושים? אמר השואל, יש לי 300 משלים שאני יכול להגיד למלך, ובזה אני יכול לפעס את המלך. 300 משלים. פו! יש לו 300 משלים, ודאי שיוכלו לפעס את המלך עם 300 משלים. אז הוא אמר להם השואה, בואו איתי, ואני אעמוד שם לפני המלך, אני העורך דין שלכם, אני אגיד ל-300 המשלים. והשואל הולך עם כל החיות, הולכים כך בביתך, נעצר פתאום באמצע דרך ואומר, אוי, מה קרה? שכחתי, 100 משלים שכחתי. אמרו החיות, אתה יודע מה? טוב, 200 משלים גם נוכל להסתדר עם המלך. טוב, הלכו הלאה, בביתך עם השואל, עורך דין שלהם, הולכים, שוב נעצר, כל כתוב המדרש הזה, פרשת ואיש לך, אומר השואל, שוב שכחתי את המשלים, אוי, שכחתי את עוד 100 משלים, שכחתי, נשאר לי 100 משלים, נו, נלך עם 100 משלים. שהגיע לחצר המלך, אומר השואל, מה אני אעשה, שכחתי את כל המשלים, אין לנו עצה, רק ללכת לפני המלך, ולהתנפל לפניו, להתחנן, שירחם עלינו, וכך הוא יסלח לנו. מה הנמשל? לא כתוב שם בדיוק מה הנמשל. אני חשבתי להסביר את זה, אני חושב שזה מאוד נכון, מי שיתבונן בזה יראה מאוד נכון. בדרך כלל, כשאדם עשה איזה עבירה, איזה דבר לא טוב, יש לו הרבה תירוצים. יש לו תירוץ, אולי זה כמעט אונס, זה ספק, זה אולי רק דרבנן, אולי כל מיני תירוצים כאלה, לא כאלה מיוחדים. זה הכל כשנמצאים רחוק מהמלך. כשקצת מתקרבים למלך, מתחילים לחשוב שאם התירוצים הם באמת טובים ונכונים, פתאום חלק מהצורים נופלים. לא, זה שטויות, אני לא יכול להגיד את זה אפילו, את התירוץ הזה. בוא נלך, אולי נשאר לי קצת תירוצים. מה שיותר מתקרבים למלך, מבינים, לקדוש ברוך הוא, מבינים שכל התירוצים לא אמיתיים. וכשעומדים כאן באמת לפני המלך, אז מבינים שכל מה שחשבתי, התירוצים האלה הם דברים בטלים ובטלים, וצריך להתחנן לפני השם, שירחם עלינו, יוציא אותנו לזכות. וזה באמת העבודה, וזה המשל היה, של השם טוב אמר, שהעבודה שבעלי תפילס זה רק להביא את האנשים קרוב למלך. קרוב לקדוש ברוך הוא, ברגע שעמדו בפני קדוש ברוך הוא, כל אחד כבר יבין לבד שהוא צריך להתחנן בפני קדוש ברוך הוא. לקרוא כל מה שרחוקים, חושבים, מי יודע, תירוצים ותירוצים שונים. שכל מה שמתקרבים, אז רואים שהתירוצים לא מתחילים בכלל. ויש מאמר בחזל דומה מאוד. חזל אומרים, כתוב שיוסף הצדיק התגלה לאחים שלו, אמר לה, אני יוסף. כתוב, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אומרים חזל, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף קוטנם של שבטים, ולא יכלו אחיו לעמוד תוכחתו. כשהציד הקדוש ברוך הוא, שכל אחד יעמוד לדין לפניו, שנאמר, הוכיחך ואיך לעיניך, ודאי וודאי לא יכול לעמוד בפני התוכחה. מה כתוב כאן בעומק של מאמר חז"ל? האחים של יוסף, הם ישבו והם דנו והם הבינו, עד הרגע של אני יוסף הבינו שלא עשו עוול בעצם. אנחנו רואים שאפילו כשלקח את שמעון לבית הסוהר, מה כתוב בתורה? שהם דיברו ביניהם, אבל השם מנחני, שראינו את אחינו בצרת נפשו, התחננו אלינו ולא ישמעוני. לא כתוב שהם עשו את הרע, עצם שמחו. בעצם הדבר הזה, לפי הכללים של ההלכה, הם הבינו שהם עשו טוב. אם היה מורד במלכות, או כללים אחרים בהלכה, לפי הכללים ההלכה זה התאים להם. אולי לפני משורת הדין לא עשו, ככה הם חשבו עד אז. ברגע ששמעו את המילים אני יוסף, ואז הבינו שכל חלומות זה לא היה סתם בשביל לעשות קנאה, רק זה היה גדר של נבואה, שהיה צריך להגיד את הנבואה הזאת, אז מילא, פתאום ראו שכל התירוצים להם, כל הסיבות של, שהם דנו, זה היה כל טעות מיסודו. כל התירוצים נפלו. כל התירוצים נפלו. ברגע שאני יוסף, שעומד הקודש ברוך היא לפני האדם, האדם לפני הקודש ברוך היא, הוא מוצא לתת דין וחשבון, פתאום רואה שכל התירוצים נפלים. אין תירוצים, כל התירוצים נפלים. וזה כשאדם עומד קרוב לקודש ברוך היא. כל מה שיותר רחוק הוא חושב שיש לו תירוצים. שהוא קרוב, אין לו תירוצים. עכשיו אנחנו עומדים בימים האלה שקרובים, עומדים לחיתום הדין. אנחנו יודעים שצריך לפנינו שנה. אנחנו מבקשים שהשנה תהיה שנה מבורכת בבריאות, מבורכת בפרנסה, מבורכת בנחת מהילדים שלחו בדרך התורה, בדרך הישרה. מברכת בכל מה שצריך. ועכשיו זה הזמן שהקדוש ברוך הוא דן אותנו. נו, אז זה הרגע הזה צריך לחשוב ולהתחזק ולדעת שלאדם יש את הכוח. יצרו של האדם מתגבר כל יום ויום, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר לו. הקדוש ברוך הוא עוזרו, כל יום הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. הוא רק צריך לרצות. האדם ירצה, יש לכל אדם את הכוחות הנפש, לעמוד לפני היצר שלו, אפילו במקום שנראה לו שהוא מאוד מאוד קשה. אפילו החלקים שקשים מאוד מאוד לאדם, שזהו בא לעולם הזה, הוא יכול לעמוד בזה. שירצה, יוכל לעמוד בזה. ובזה שאנחנו, בעזרת השם, נקבל לעצמנו, להתחזק מה שצריך להתחזק, כל אחד בחלק שלו. בחלק שלו זה קשה. לא להתחזק במה של השני קשה. מה שלי קשה צריך להתחזק. כל אחד צריך להתחזק מה שלא עצמו קשה, וזה צריך להתחזק. ובזה שמתחזקים בזה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם מקבל את התשובה שלנו, ובעזרת השם יכתוב את כולנו יחד, כל אחד ואחד, לגמר חסים מטויבה, לשנה מבורכת, שנה של בריאות, עושר, ושנה של מנוחת הנפש, שנה שיתגלה כבוד שמיים בעולם, בגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.
אמן ואמן, יישר כוח לרב משה שאול קליין, שדיבר על כוחות האדם. לפניו דיבר הרב גואל אלקריף על מעלת השמחה, הרב שריל רוזנברג שדיבר על חולה שיש בסכנה, הרב שלום מאיר הכהן וולך שדיבר על...
אנחנו מודים למורנו הגאון הגדול.
אנחנו ממשיכים מאזינים יקרים ברדיו קול חי, כמובן מאולמי וקשה לרחוב מלצר 13 בבני ברק. אנחנו ממשיכים בסבב הרבנים שנותנים כאן דברי תורה, דברים מאוד מאוד מחזקים. הרב שימשיך להרצות לאחר שהרצה כאן הרב משה שאול קליין, מיד ידבר הרב מנחם חיים ברויר, הוא ידבר על העניין של מפנקסו של רופא, קצת ענייני רפואה, ומיד אחריו בעזרת השם הרב ברוך רוזנבלום, הרב מרדכי דוד נויגרשל שמשדר אצלנו כמדי יום שלישי בצלאל כאן. מחכים לנו עוד הרבה רבנים וטובים, כמובן שאפשר להזין לנו גם דרך האתר, דרך האפליקציה, ובעזרת השם יהיה גם בהמשך הרב שלמה לוינשטיין והרב יעקב שיש. אנחנו נמשיך בשידור עם המנחה היקר שהתחיל כבר כאן מתחילת הערב. הרב חיים מנחם ברויר, כאמור המאזינים יקרים, אנחנו כאן ברחוב מלצר 13 בבני ברק, מאשר מעולמי וגשל עד השעה 4 וקצת לפני בוקר. המשך האזנה הרבה.
ואז היא חלתה במחלה, מחלה קשה, היא הייתה קצת מקורבת ליהודים, והיא ראתה שיהודים חולים מתפללים עליהם. אנחנו ב-18 יש לנו הזדמנות לכל אחד מאיתנו, בתפילת רפאנו יש את הקטע שמזכירים את שמות החולים. יש רופאים שמטפלים בחולים, אבל כשהולכים להתפלל 18, 3 פעמים ביום, הם מזכירים בקטע מסוים את החולה, לרפואתו של רפאל בן שרה, לרפואתו של שמחה בת בתיה. קיצור, היא באה וביקשה שלאור זה שיש לה קבלות, היא הצילה יהודי, וכל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם מלא, ילד קטן, מי יצא ממנו, מי יודע מה, היא מבקשת שיתפללו עליה. זה בקשה מאוד לא שגרתית. שיתפללו, תפילה יהודים על גוי שהוא יתרפא? יש כזה נוסח? יש כזאת אפשרות? ובכן, השאלה הזאת היא כבר העלה אחד מרבני קובנה, הרב אושרי. הוא כתב את זה בשוט שלו. מה עושים בדבר הזה? האם להישמע, האם יש כזה דבר, יש לנו את הפטנט בתורה להתפלל על גוי? אז התברר שבתורה הקדושה שלנו, במקורות, בעל פה, בכתב ובגמור, יש כל מיני דברים נפלאים שאפשר לראות איך שהעם היהודי חושב על העולם הלא יהודי. בית המקדש היה מיועד לכולם, לא רק לעם היהודי, גם גויים היו מביאים לשם קורבנות. הם יכלו גם להתפלל. גזל אקום, גזל של גוי אסור, עונה של גוי אסורה. קוברים עניי אקום ממתי ישראל, מבקרים חולי אקום, גויים כמו חולי ישראל. השאלה הזאת, הבאתי אותה בפני הפוסקים. קודם כל, האם שייך להתפלל על נוכרי? שניים, איך מתפללים עליו? ומה קורה אם הוא הולך לעולמו והוא ביקש שיאמרו עליו קדיש? הדבר הזה שייך? אולי תשאלו, מה זה ברפואה והלכה? זה כן רפואה, זה רפואה של לא יהודים. ובכן, הרבנים שאני שאלתי אותם, כן, הרב זילברשטיין אמר לי, מותר להתפלל על נוכרי בתפילה להזכיר את שמו ואת שם אמו, קדיש על נוכרי לא שייך לומר את זה. זה לא בסגנון של אנטי, אני גם לא מסביר את זה יותר מדי, אי אפשר. כנל שמענו מהרב קליין, שראיתם, ראו עכשיו אותו, מי שמכיר אותו, מכיר אותו, חברי, עורך דין אריאל פרץ, ראית אותו כבר פעם? לא, אוקיי. ושאל את הרב לובין, הרב בעדני, לא הספקתי להגיע, רב שריאל רוזנברג אמר לי, כמו שאומר הרב זילברשטיין, אני ביום ראשון השלשום, נסענו לירושלים, לגיסתי, אני עושה את מה שאשתי אומרת לי, עובר לדום ועושה, נושא אפילו שצריך להכין את לשנה רבה. אמרתי, תנצל את ההזדמנות, תלך באחד מגדולי הדור, רב משה שטרנבוך. ממש ענק שבענקים, וברוך השם זכיתי להיות אצלו בלא מעט שאלות, חלקם מופיעים גם בספר הראשון, ושאלתי אותו את השאלה הזאת. ואז אני אומר לכם בערך מה שהוא אמר, היה תוך כדי זה שהוא על הליכה, אז הוא אמר ככה, אם הנוכריה עזרה ליהודים, ודאי להתפלל עליה. שומעים את המילים? ודאי להתפלל עליה, ולהזכיר את שמה ואת שם אמה. לגבי קדיש, אפשר לומר, הייתי באלם. עכשיו, זה הזכיר לי שהרב אושרי כתב, זה מופיע באותיות של אש, עמוד 325, שהוא דיבר על זה שזה מצווה לומר קדיש, בניגוד לכל הגדולים שאני מכיר מדורנו. אז אני בא לרב משה שטרנבוך, והוא אומר, אפשר לומר כי אין שום בעיה הלכתית או השקפתית, אך מאידך, הוא אומר, אני לא יודע אם הקדיש פועל למעלה בשמיים, אני לא שם עבור הנוכרי. אתה שואל אותי אם אפשר? אפשר. מה זה עושה בשמיים? אני לא יודע. דבר אחד, חידוש, נכון? אני חושב שבהרבה אנשים פה שומעים את זה פעם ראשונה. דבר נוסף, מביאים בשם רב משה שפירה, מהגדולים שהיה איתנו, שהוא דיבר על ילדים מיוחדים, וילדים מיוחדים עם פגיעות כאלו ואחרות, תסמונת דאון ואחרים, שיש להם גוף פגוע והם בעלי נשמה גבוהה, והוא אומר שיש להם חיישנים מיוחדים לילדים הללו, שבעזרתם הם מזהים בסובבים אותם מי אוהב אותם ומי לא אוהב אותם. הם מזהים את זה, חושבים שהם לא מבינים, והם מבינים ועוד איך מבינים. הילד עם הנשמה הגבוהה שנולד לעולמנו, מה אנחנו חושבים? שהוא בא לתקן את עצמו. אז משה שפירה אומר שהוא לא בא לתקן את עצמו, אלא בא לתקן את הסובבים אותו. יש לכם הזדמנות עכשיו לתקן את עצמכם. הנשמה שלו ירדה לעולם לטובתכם. רק במידה ויתפלו בו באהבה, באכפתיות, במסירות, ויעניקו לו את המיטב, אז אדם שמטפל בו יגיע לתיקונו. לכן צריך לראות שמי שמטפל בהם יהיו אנשים שיודעים לאהוב, להעניק ולהתמסר, ואז זה יועיל מאוד לנשמתם של המטפלים, ואז הם יעשו את רצון הבורא. המשפחה והמטפלים מזוקים בשמיים בזכות הטיפול המעולה והאוהב שהם מעניקים לאותו ילד מיוחד. הילד עם הנשמה הגבוהה הוא לא בר דעת, ולכן רבותיי, הוא בדרגה שאנחנו לא נמצאים, הוא לא חוטא. כשמדובר על חולי אלצהיימר, אני שומע את אותם דברים. האנשים האלו, במצב הקשה שלהם, הם מנותקים מאיתנו. הם בדרגה יותר טובה מאיתנו, כי הם לא חוטים, הם בכלל לא קולטים מה שקורה סביבם, אין להם את המחשבות והעבירות שהמוח מייצר, העיניים רואות, אצל...